יאללה, מתחילים. עוד פרק של 30 דקות ופחות, עוד שנייה נכיר את האורחת שלנו, ונדבר איתה על דברים מאוד מעניינים. לפני הכל, רק נזכיר לכם את שיתוף הפעולה שלנו עם כלכליסט. גם הפרק הזה מופיע ככתבה באתר כלכליסט, אז אתם מוזמנים להציץ שם. זהו, נשים קצת מוזיקה ונכיר את האורחת שלנו. שלום ליעל הר אבן, מה המצב?
אני בסדר גמור, מה שלומך?
אני מדהים. המשנה למנכ״ל וה-COO של אורקל ישראל, נכון?
נכון, דייקת.
נכון. COO, סמנכ״ל לתפעול?
כן, זה... בעברית זה נשמע קצת פחות טוב משנה נכון. אנגלית, אבל...
Operations נשמע יותר טוב מתפעול.
נכון, הרבה יותר.
Chief Operations Officer.
נכון.
אז מה, מה אורקל עושה בישראל? מה אורקל בכלל עושה? בואו נתחיל מזה, ואז... נצלול מה אתם עושים בישראל.
טוב, אז אורקל היא אחת מחברות התוכנה הגדולות בעולם. נוסדה ב-1977, כאילו ותיקה.
כן.
שנה לפניך לדעתי.
הכל יחסי.
כן.
יפה.
כן.
אוקיי, עשית קצת גוגל.
אנחנו חייבים. חברה שקמה בהתמחות, עם התמחות בדאטאבייס, ובמהלך השנים המציא את עצמה מחדש כל פעם. המייסדים, המייסד שלה זה אחד האנשים שמוכרים בישראל שקוראים לו לארי אליסון.
כן, יהודי.
יהודי, ציוני.
אוהב ישראל.
אוהב ישראל, המנכ״לית היא ישראלית לשעבר בשם ספר קץ, אולי נדבר עליה אחר כך.
המנכ״לית של אורקל הגלובלית.
אורקל הגלובלית, ספר קץ, ישראלית לשעבר, ציונית. אורקל בעצם היא מומחית בדאטה, היא נמצאת היום כמעט בכל החברות החשובות בעולם, הן לא יכולות להיות בלי אורקל, כולל כל הרבה מאוד חברות ישראליות. היא התחילה בדאטה, היא עם השנים המציאה את עצמה ופיתחה המון המון כלים, כי מה עושים עם דאטה?
אבל איזה דאטה היה בשנת 77?
וואו.
כאילו מה, אפסים ואחתים?
אז היה דאטאבייס, היה דאטאבייס. ועכשיו, מה אתה עושה עם הדאטאבייס הזה?
אוקיי.
ועם השנים אנחנו יודעים מה עושים עם דאטאבייס. היום נורא פופולרי לדבר על ג'נרייטיב AI.
נכון.
אתה יודע, יש יכולות BI ויש אנליטיקות, ויש סקיוריטי, כי מה יותר חשוב מאשר להגן על הדאטה שלך, או של הלקוחות שלך, או של השותפים שלך. אורקל בישראל מונה היום כ-400 עובדים, הרבה מאוד אנשי מחירות, ויש לנו קבוצות פיתוח, אופרציה, באמת...
ויש גם מרכז R&D, כלומר עבור...
יש לנו קבוצות, אנחנו לא קוראים לזה מרכז R&D, יש לנו שני סייטים, יש לנו סייט אחד בפתח תקווה וסייט אחד בבאר שבע, עם קבוצות פיתוח שמפתחות לעולם, ומחירות שהן מתבצעות בישראל על שלל המוצרים והפתרונות שאורקל מציעה. הפתרונות שאורקל המציעה היו בהתחלה כמובן בחצר הלקוח. היום אורקל נמצאת בענן, החברה מתקדמת ביותר מבחינת הענן שלה, ואז תשאל איך זה יכול להיות.
כן, כי מה, אנחנו מכירים שחקנים אחרים.
אז אני אספר לך, אורקל באיזשהו שלב הבינה שהיא קצת מאחור בפיתוח הענן, והיא החליטה שהיא מקימה מעין סטארט-אפ. הסטארט-אפ היה להביא, מה עושים בסטארט-אפ? חושבים על טכנולוגיה, מגייסים אנשים. אז היא החליטה לגייס בעצם את כל האנשים המוכשרים שפיתחו את העננים של המתחרים שלנו, אמזון, גוגל, מייקרוסופט, הביאה אותם לסיאטל, הושיבה אותם בהאב ואמרה להם, תפתחו היום את הענן, אחרי כל הטעויות והבעיות שאתם יודעים שקיימות בענן שפיתחתם עבור המתחרים.
אוקיי.
אתם היום יודעים הרבה מאוד דברים שאנחנו לא יודעים. ואם הייתם יכולים לפתח היום ענן מחדש, וזה מה שאנחנו מאפשרים לכם, אז היה מגניב.
כלומר, עשו מסע צייד, לקחו אנשים תותחים מכל הקבוצות ענן.
נכון, הקשיבו אותם ביחד ואמרו להם, בואו תפתחו. ובאמת הענן של אורקל הוא... מהעננים המתקדמים ביותר בעולם, שאנחנו רואים אגב איך המניה של אורקל צומחת ואיך הנוכחות שלה בענן הולכת וגדלה, עם הסקיוריטי הטוב ביותר, עם המנכ״ל של אורקל לישראל היה אחרי על הסקיוריטי של גוגל, ובעצם היה אחרי אחר כך ב-OCI על כל התחום של Security.
OCI זה, אני מניח,
Oracle Cloud. כן, סליחה, Oracle Cloud Infrastructure. נכון. אגב, הראשי תיבות האלה של שלוש אותיות קיימות בהרבה מאוד חברות גלובליות. כן, אתה יודע, יותר נוח. ובעצם, אני רק כדי להסביר לך כמה היכולות של הענן הזה הן גבוהות. זה ראשון, cost performance. זה ענן שאם אתה מנכ״ל של בנק ומחליט שהתשתיות שלך, שהדאטאבייס שלך עובר ל... או דאטות, לא משנה מאיפה, עוברים לענן, אורקל נותנת את הפתרון הזה בין 30-50% זול יותר מאשר המתחרים. עם ה-security build-in, אתה לא צריך לשלם עליו בנוסף. אורקל מפרסמת דוחות כספיים, רק כשאנחנו מבין, לאורקל יש, היא נמצאת היום ב-175 מדינות, יש בה, היא משרתת משהו כמו 400 אלף לקוחות בעולם, B2B, כן. לא B2C, כן. אין לה בכלל נוכחות ב-B2C, $50 ביליון, 160 אלף עובדים, ואורקל הגדולה הזאת, שהיא חברה ציבורית כמובן, מפרסמת דוחות כספיים ב... הפיסקל ייר שלנו הוא מסתיים ב-31 במאי, בין 8 ימים ל-12 ימים מתום הרבעון שלנו, מתום הרבעון, אנחנו מפרסים את הדוחות הכספיים. עכשיו תשאל, איך זה יכול להיות? איך זה יכול להיות שבתקופה כל כך קצרה של 8 ימים, אגב, ההבדל בין 8 ל-12 זה בגלל שאם אחרי 8 ימים זה יוצא ביום שישי, אנחנו לא מפרסמים דוחות ביום שישי, אנחנו מפרסמים אותם תמיד לא ביום שישי, ולכן זה יכול להיות 12 ימים, איך זה יכול להיות שהיא מצליחה לאסוף דאטה פיננסי מכל כך הרבה מקומות, בזמן כל כך קצר, ולהיות accurate, להיות מדויקים? אז היא עושה את זה על הענן של אורקל. אז כמו שהמתחרים שלנו אמרו, זה לא יכול להיות, זה יותר מדי זול ויותר מדי מהיר. אז זה לא יותר מדי זול ולא יותר מדי מהיר, אנחנו, אין כזה דבר יותר מדי מהיר, ויותר מדי זול, גם אין דבר כזה. אנחנו פשוט יודעים לעשות את זה, בגלל שפיתחנו את הענן, ה-Second Generation Cloud, מאפס עם האנשים הטובים ביותר בעולם שפיתחו עננים.
מה האסטרטגיה שלכם מבחינת לקוחות? כי סטארט-אפים, למשל, גילוי נאות, הסטארט-אפ שלנו, שלי, בנוי על AWS, לצורך העניין.
כן, אני מניחה.
ואני לא מכיר המון סטארט-אפים שבונים, שמתחילים מאפס ובונים את המערכות שלהם על אורקל.
אז למה הלכתם ל-AWS?
יש להם צוות, כן.
ברנד.
אולי.
נכון. ואני אגיד לך עוד משהו. את אמזון אתה מכיר גם מה-B2C שלך.
כן.
ואורקל, יש לה דימוי של חברה, אתה יודע... Okay. מסורתית וגדולה.
אז מה עושים?
אז מה שאנחנו עושים זה אנחנו היום, יש לנו פיתוח עסקי מאוד מאוד אינטנסיבי לתוך הסטארט-אפים, ויש לנו הרבה מאוד סטארט-אפים שמגיעים אלינו היום, ומגלים את היכולות המדהימות שלנו.
שמה...
ומגלים שאנחנו הרבה יותר זולים, והרבה יותר מהירים. אגב, שמעתי לפני כמה זמן איזה פודקאסט שלך עם מי שהייתה מנכלית מייקרוסופט ישראל, היא סיפרה שהם עובדים לפתוח דאטה סנטר וכן הלאה, אז... הייתה שם טעות, כי הראשונים שפתחו פה דאטה סנטר בארץ, זה הייתה אורקל, פתחנו את הדאטה סנטר שלנו ב-5 באוקטובר 2021. תשע קומות מתחת לאדמה באזור ירושלים. ואנחנו...
אז מה אתם עושים לא נכון שאף אחד לא יודע מזה?
או, יופי. אז אני אספר לך. היום אני חושבת שאנחנו עושים הרבה יותר נכון. אנחנו גם עשינו נכון. אנחנו פשוט חברה שמאוד מאוד... מתגעה בטכנולוגיה שלה ובמוצרים שלה, ועשינו הרבה פחות PR לדברים האלה, כי כמו שספר קאץ אומרת, תהיו טובים, יגיעו אליכם.
כן, אבל זה לא מספיק, תהיו טובים, יגיעו אליכם, כי עובדה שאני פוגש מלא 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 יזמים, ובוא נגיד ככה, הענן של אורקל זה לא אחת האופציות הראשונות כשהם מחליטים איפה לבנות את התשתיות.
אני מסכימה איתך. לאחרונה חל שינוי, כמו שאמרתי, יש לנו תוכנית מאוד מאוד סדורה לאיך אנחנו מגיעים לסטארט-אפים, איך אנחנו מגיעים, אגב, איך אנחנו נמצאים בתוך האנטרפרייז.
לא, השאלה אם אתם יותר מוכווני אנטרפרייז, כלומר לקוחות יותר בנקים וכאלה, או שאתם מחפשים את מי שיהיו הוויקסים הבאים או הפייברים הבאים כאן בישראל?
אז אני לא רוצה to disclose, אבל חלק מהשמות שדיברת כאן הם לקוחות שלנו.
אוקיי. נתתי המון שמות. היו שניים.
אמרתי חלק.
אוקיי.
זה גם, שוב, כדי לא להיות מדויקת עד הסוף, אבל בכל מקרה, מה שאנחנו עשינו בשנתיים האחרונות, זה הזמן שגם ערן, המנכ״ל שלי, וגם אני נמצאים באורקל, זה הובלנו שינוי, שבעצם הולך ומוכוון יותר לקוח, הוא customer centric, אגב, גם בתוך אורקל וגם כלפי חוץ. בנינו פילר של לקוחות אסטרטגיים, שבעצם הולכים אל הלקוח, ואנחנו הופכים להיות מוונדור לשותף.
כן.
אנחנו הופכים להיות השותפים שלהם, ולכן אנחנו גם שותפים בהצלחה שלהם.
ואתם מתעניינים גם בשני חבר'ה עם לפטופ שעכשיו מחליטים, כן?
נכון.
אז מה אתם נותנים? מה התוכנית שלכם?
אז יש לנו, דבר שני, יש לנו סרטיפיקציות, בחינם אגב, שאתה יכול, יש לנו תוכנית מאוד מאוד סדורה גם לסטארט-אפים, גם לשני חבר'ה עם לפטופ. יש לנו תוכנית לאנטרפרייז, יש לנו תוכנית לסטארט-אפים יותר בוגרים, יש לנו pay as you go, יש לנו בוקינג, שאתה בעצם מתחייב, ונמצאים אצלנו היום סטארט-אפים מאוד מאוד גדולים, שכבר נמצאים בתחום המזנין, או שכבר במחירות מאוד מאוד משמעותיות. ואנחנו הולכים לכיוון הזה. אנחנו כבר נמצאים בכיוון הזה.
אז מה התפקיד שלך בתוך COO באורקל ישראל?
אז אני הובאתי לאורקל יחד עם... ערן בעצם גייס אותי, ערן זה המנכ״ל של אורקל ישראל, אמריקאי לשעבר אגב, שעשה עלייה.
ערן.
אבל לא, הוא מדבר עברית שוטפת, הוא ישראלי לשעבר גם כן, בישראל, אגב, באורקל שמון
ישראלי. ישראלי שעבר לארצות הברית וחזר לישראל?
נכון, ישראלי שעבר...
דרך מסתובבת.
לא, ישראלי שעבר לארצות הברית בגיל...
צעיר.
ילדות.
אוקיי.
וחזר לישראל כמנכ״ל אורקל ישראל. אני הובאתי לאורקל אחרי שניהלתי 5 חברות.
אוקיי, תכף נדבר קצת על הרקע שלך.
ובעצם, בכל החברות האלה הובלתי שינוי. וגם כאן באורקל ישראל, בעצם התפקיד שלי היה להוביל שינוי. בנינו איזושהי אסטרטגיה. אגב, חלק מהדבר היה בגלל שהמותג, אורקל, שוב, מותג של B2B ולא B2C, היה קצת מאחור לעומת המתחרים שלנו. וצריך להוביל שינוי. עכשיו, כדי להוביל שינוי, אתה צריך לשנות אסטרטגיה. אתה צריך למצוא את סוכני השינוי שלך. אתה צריך להוביל שינוי שהוא שינוי גם אופרטיבי, גם מבני וגם אסטרטגי של איך אתה ניגש ללקוחות, איך אתה מביא את השינוי הזה החוצה, איך אתה מוציא אותו החוצה.
אוקיי, אז בואי נהיה יותר ספציפי, מה התפקיד שלך כולל?
אני בעצם אחראית על האופרציה של אורקל, אני מעורבת גם עם לקוחות. אגב, אני ה-COO הראשון באורקל העולמית, פעם לא היו COO'ים באורקל העולמית. היום יש יותר ויותר COO, כי מבינים את החשיבות של האינטגרציה ושל סינכרון של כל הגופים. ובעצם, אני אתן בשתי דקות, מה שאורקל, היתרון הכי משמעותי שלה, אחד היתרונות המשמעותיים שלה, זה שיש לה מומחיות במוצרים שהולכת לכל האורך. זאת אומרת, גם ממדינת ישראל הקטנה הזאת, ומי שנמצא אנגליה, ומי שנמצא בסינגפור, ומי שנמצא בסן פרנסיסקו, ומי שנמצא בארגנטינה, ומי שנמצא בצ'ילה, ומי שנמצא במקסיקו, וכן הלאה וכן הלאה. כולם מוכרים את אותו מוצר, ויש פרופסיונליות מאוד מאוד ברורה לגבי איך המוצר צריך להיראות, והוא כמובן נתמך בהרבה מאוד קבוצות פיתוח, ובגלובל ספורט, שהוא מה שנקרא follow the sun, שתמיד אפשר לתת. העניין הוא שאורקל עובדת בסיילוסים האלה, בצורה מאוד מאוד מדויקת, ובישראל הייתה חסרה איזושהי הסתכלות רוחבית. זאת אומרת, להסתכל ולעשות אינטגרציה בין כל הסיילואים האלה, כי אורקל, להבדיל מהמתחרים שלה, מוכרת פול סטאק. היא מוכרת מהדאטאבייס ועד האחרונת האפליקציות שיושבת למעלה למעלה, ואתה בעצם יכול לבוא ללקוח ולתת לו את כל הפתרון, מלמטה ועד למעלה. אבל כשאתה נמצא רק בסיילואים, ואתה מגיע ללקוח, אז כל סיילו בעצם בא ומציג את מרכולתו מהסיילו שלו.
כן.
ובעצם השינוי שעשינו בישראל, שערן ואני הובלנו, הייתה להסתכל על ישראל כמדינה. זאת אומרת, ערן הוא לא סתם מנכ״ל אורקל ישראל, הוא לא country leader, הוא מנכ״ל אורקל ישראל. להסתכל על המדינה, להסתכל על לקוחות, להפוך להיות שותפים שלהם, ובעצם לבוא ללקוח ולתת לו את כל הפול סטאק. עכשיו, זה שינוי שהוא לא פשוט, כי אם אתה כל החיים שלך מדווח למנהל שלך, שמדווח למישהו שמדווח באימיה, שמדווח למישהו שמדווח בארצות, וכן הלאה וכן הלאה וכן הלאה, אתה פתאום צריך להסתכל, אתה פתאום יש לך מה שנקרא dotted line או dual report, ואתה הופך את ישראל למדינה שיש שם איזושהי הסתכלות רוחבית, אסטרטגית מוכוונת לקוח, ולא מוכוונת מוצר, או מוכוונת פתרון, אלא מוכוונת לקוח. הקמנו פה חטיבה של לקוחות אסטרטגיים, הבאנו אנשים מהתעשייה שיודעים מה הלקוחות צריכים, ויש משהו באורקל שהוא נורא נורא יפה, יש באורקל אנשים שעובדים 10 שנים, 15 שנה, 20 שנה, ועכשיו בוא תוביל את השינוי. בוא תוביל את השינוי אחרי שאגב, אנחנו הגענו, אני הגעתי באוקטובר, אני הגיע משהו כמו חודש, חודשיים לפני, לך תוביל שינוי כשאין אנשים במשרד.
כן.
היינו בשלי הקורונה, צריך להחזיר את האנשים במשרד, לייצר איזשהו אינגייג'מנט.
טוב, בישראל זה יותר קל מאשר בארצות הברית.
בארצות הברית עדיין לא חזרו.
עדיין לא חזרו.
נכון, נכון.
אז היה. תספרי לי קצת על הרקע שלך, איך הגעת לעולם הזה? איך אמרת שניהלת 5 חברות?
כן, אני הייתי 10 שנים באוניברסיטה, בי-איי מאסטר ולימודים לדוקטורט. ההצעה שלי לדוקטורט הייתה, הגנתי עליה אגב, ואז עזבתי, הייתי מרצה וחוקרת. ההצעה שלי לדוקטורט הייתה, ניסיתי למצוא, פיתחתי איזשהו אלגוריתם, שאמור לנבא את השכר של מנהלים בחברות בורסאיות. אז היינו נאיבים, אנחנו מדברים על אמצע שנות ה-90, מסגירה את השיער הלבן שיש לי מתחת לבלונדיני. היו אז 213 חברות בבורסה, ישבתי וכתבתי וכן הלאה וכן הלאה וכן הלאה, בניתי דאטאבייס, אגב, באקסס.
כן.
ופיתחתי איזשהו אלגוריתם הזה, חשבתי שאני אצליח לנבא, ואז קיבלתי איזושהי הצעה ללכת להיות מנכלית, הייתי בת כלום, 31, ואיזו סטודנטית שלי התקשרה אליי, ואמרה לי, תקשיב, אני חוקרת סטטיסטיקאית באיזושהי חברה, ומחפשים פה מנכל. וקיבלתי, בעצם הפכתי להיות מנכלית בת 31, שמנהלת חברה למחקרי שוק. אז ניסיון יש, אתה יודע.
כן, אוקיי, חברה למחקרי שוק, אוקיי.
כן, לא, הייתי תמיד, כן, הייתי, כאילו ניהלתי קבוצות מחקר, ניהלתי תוכניות גם באוניברסיטה, ניהול זה חלק מה, ניהול זה המידל נעים שלי.
אוקיי, אז זו הייתה חברה פה בישראל למחקרי שוק עם לקוחות ישראלים.
נכון, 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 שהיינו צריכים לפתוח שוק ולהתחיל את הדבר הזה. אחרי שנתיים הגענו נסעתי לארצות הברית, בן זוג שלי הלך לעשות שם איזושהי התמחות בפריודונטיקס, רפואת חניכה, רפואת חניכה עם השתלות, ואני השתלבתי שם בחברה טכנולוגית בתחום של פיתוח עסקי, שפיתחה אלגוריתם, שוב, היה לה איזשהו אלגוריתם ש היום, אז קראו לו Computer Intuition, Data Mining, ההתפתחויות שלו זה היום מה שאתה רואה ב-Generative AI, BI וכן הלאה.
אוקיי.
Okay. 3 שנים אחרי שעשיתי שם פיתוח עסקי, חזרתי לארץ, והשתלפתי בחברת בזק, קבוצת בזק, והייתי בעצם מנהלת החדשנות של קבוצת בזק בתוך הפיתוח העסקי. הקמתי מיין Corporate VC, היינו Corporate VC הראשון בארץ, באו ללמוד מאיתנו IBM ואינטל.
לבזק היה Corporate VC?
כן, לא קראנו לזה Corporate VC, קראתי לזה, זה היה מודל שקראנו לו Equity for Value. הבאנו, אגב, זה היה סיפור מדהים למי שמתעניין בטכנולוגיה, בזק רצתה להיות מאוד מאוד חדשנית, וכל פעם שהמנכ״ל רצה איזושהי שירות חדש, שנמצא בבריטיש טלקום או בפאנסטלקום, זה היה תקופת הטלקוס הגדולים, הוא היה הולך והיה מגלה ש בעצם מי שהביא לשם את השירות הזה, או את הטכנולוגיה, זה היה איזה סטארט-אפ ישראלי, שאף פעם לא חשב לבוא לבזק. ובעצם פיתחנו מודל שקראנו לו Equity for Value, חברות באו אלינו, לקחנו מהם Equity, בפאר וליו אפס, קיבלנו טכנולוגיה, הם ישבו אצלנו בבטא סייד, באלפא סייד.
אוקיי.
הייתי בשלוש, כאילו, החברה נמכרה, עברתי שם איזושהי תקופה, אחרי 6.5 שנים קיבלתי הצעה להיות מנכלית של חברה שקוראים לה ברן, ברן רביב, חברה לתשתיות הנדסיות בתחום התקשורת. וגם שם הגעתי בעצם להוביל שינוי. החברה ב-2006 נגמר לה השוק בערך. לא היה צריך להקים יותר תשתיות סלולר מסיביות. היה צריך להקים, אתה יודע, לשדרג לדור כזה או לדור אחר. ובעצם היינו צריכים לראות מה עושים. החברה הזאת יצאה לארצות שמתפתחות, שצריך היה
שצריכות להתרשת בעצמן.
נכון, ואז התחלנו פעילות בחול, בארץ עברנו הרבה מאוד מהפעילות שלנו לתחום של אנרגיה חלופית, ועשינו בעצם, עשיתי שוב change management ומין turnaround לחברה הזאת, ובהמשך גם המשכתי לעבוד בעוד חברות שביקשו לעשות איזשהו turnaround, קבוצת קידום הייתה בבעלות אמריקאית, וביקשו, הפסידה הרבה מאוד כסף, והיה צריך למכור אותה, אז פנו אליי, עשיתי turnaround, מכרתי וכן הלאה וכן הלאה. ובעצם לאורך כל הקריירה שלי, עשיתי turnaround בארגונים והובלתי שינוי. אני תמיד אומרת שניהול זה ניהול זה ניהול. כן. התעשייה היא פחות חשובה. היא חשובה באופן הזה שאתה צריך להיות מספיק צנוע בשביל להיכנס לארגון וקודם כל ללמוד אותו. להביא את מומחי התוכן שלך פנימה, להעצים אותם, ללמוד מהם, ואז להוביל שינוי. המתודולוגיה היא מאוד דומה, עם כמובן, עם ההתאמות שקיימות בכל עולם תוכן. זאת אומרת, אתה תסתכל, החיים שלי היו מאוד מאוד מגוונים, אני מבינה באנטנות סלולריות, אני מבינה במזון, אני מבינה בהשכלה, אני מבינה בתקשורת, בתשתיות הנדסיות, ועכשיו גם בטכנולוגיות ובדאטאבייס. אגב, הייתה לי נגיעה טכנולוגית לאורך כל החיים, אז יש לי איזושהי משיכה לתחום הזה. וגם כשהובאתי לאורקל, נכנסתי בעצם לחברה, ישבתי משהו כמו 3 חודשים, פגשתי המון המון אנשים, ולמדתי מהם מהי אורקל, מהם היתרונות, מהם החסרונות, מהם החוזקות, יש גם חולשות.
כן. דיברנו עליהן?
כן. ובעצם בניתי איזושהי תוכנית, ביחד עם ערן, המנכ״ל, של הובלת שינוי. ואז הקמנו את הוורטיקל הזה של strategic customers, הקמנו קבוצה מאוד מאוד גדולה היום שמטפלת בכל התחום של הצבא, עם אנשים מאוד מאוד מרשימים שהגיעו מהצבא וגייסנו אותם אלינו, ואנחנו היום מתייחסים לאקאונט הזה, לכאורה, או ללקוח הזה, כן, בצורה מאוד מאוד רצינית. והובלנו הרבה מאוד שינויים גם במבנה, שינוי, התחלנו באסטרטגיה, עברנו למבנה, וכמובן שינויים תרבותיים. זאת אומרת, בואו נייצר פה איזשהו engagement של העובדים, שיכירו אחד עם השני, שידברו אחד עם השני, שישתפו פעולה אחד עם השני, זה לא לגמרי פשוט, במיוחד לעובדים ותיקים. אבל אני חייבת לציין שאנחנו רואים את ההצלחות שלנו גם באורקל ישראל, וגם אורקל הגלובלי. תקשיב, אם אתה רואה את המניה שלה, אז אתה אומר, וואלה, החברה הזאת יודעת להמציא את עצמה מחדש. זאת חברה שהיום מתעסקת ב-cutting edge technologies. אתם תיקח למשל את ה-generative AI, שכולם מדברים עליו, שכל הפיתוחים שקיימים, אגב, B2B או B2C, אנחנו רואים שיש הרבה מאוד כלים לאביב או לייעל ברמה הפרטית, ללכת ולעשות כל מיני דברים ולהשתמש ב-generative AI. אורקל נותנת פתרונות לאנטרפרייז היום, היא נותנת פתרונות לחברות, סתם, רק כדי לסבר לך את האוזן, יש היום פתרון בתוך אחת האפליקציות של, בתוך אחד מהסרוויסס שלנו, מה שנקרא HCM, שזה מערכת לניהול המשאב האנושי בארגון, יש לנו היום פתרונות בתוך הדבר הזה, שמאפשרים למנהל, באמצעות הכלים שיש לנו ב-AI, לדעת איך לנהל את העובדים שלו, מי עומד לעזוב, מי
נראה שהוא לא... כלומר...
כן, כן, בסיס. ומה שהופך אותו בעצם למנהל טוב יותר.
כן, דיברת על זה שתמיד היה לך קשר לטכנולוגיה, אני מנחש שזה בא מהבית, נכון? את מגיעה מבית שהוא מאוד טכנולוגי.
אבא שלי היה אדם שמאוד התעסק בטכנולוגיה, אגב, עבד גם עליי וגם על שני האחים שלי שנלך להיות מהנדסים.
כן.
אף אחד מאיתנו לא מהנדס.
אוקיי. אבל כן. אחד האחים שלך בכיר בתעשיות הביטחוניות,
כן,
נכון?
כן, כן, כן.
מה הוא עושה?
הוא היה אלוף בצבא, והיום הוא מנכ״ל רפאל.
אוקיי, שמו?
יואב, הר אבן. הרבן. כן, אוקיי. אני הר אבן
מהבית.
מהבית.
אוקיי.
לא דיברנו בכלל על כל האספקט הפמיניסטי שלי, אבל רק בגלל ששאלת, אז אני רק אגיד שכשאני התחתנתי, לפני המון המון שנים, כשנרשמתי במשרד הפנים כהרעבן, כנשואה, אז החליפו לי את שם המשפחה שלי לעברון. ואז באתי לגברת ואמרתי לה...
שזה השם של בן זוגך.
נכון, ואמרתי לה, את לא יכולה לשנות את זה לעברון. אז אמרתי לי, מה זאת אומרת? אז אמרתי לה, את התחתנת? אמרתי לה, כן, אבל אני רוצה לשמור על שם נעוריי. אז היא אמרה לי, את לא יכולה לעשות את זה, הדבר היחיד שאת יכולה זה להוסיף מקף. אמרתי, אני לא רוצה, מקף הבעלות, אנחנו לא נתחיל לדבר על הדבר הזה. ואז היא אמרה לי, אין בעיה, אבל המחשב של משרד הפנים לא יכול לקבל שתי פקודות באותו יום. אז תבואי מחר, ותמלאי טופס בחירת שם, כאילו אני בוחרת עכשיו פרנקל.
כן.
ואחרי שתמלאי את זה, אנחנו נוכל להכניס את זה. אז הגעתי למחרת למשרד הפנים, כתבתי הר אבן, נתתי לה את זה, היא שינתה את זה, יצאתי החוצה, אני פותחת את הספר של תעודת הזהות שלי, וכתוב שם משפחה אחרון בשבע שנים האחרונות, עברון. אז כן, אז יואב הוא, כן. זה היה פה זה. ואגב, הנושא הזה של אישה מנהלת ליווה אותי לאורך הרבה מאוד שנים, רק דוגמה בברן רביב הייתי ה... מנהלת היחידה, היחידה אגב שגם לא מהנדסת, עכשיו לך תסביר להם שאתה יכול לנהל גם אם אין לך את הרקע וגם אם את אישה. אז יש לי אח אחד שעושה את זה, יש לי אח אחד שהוא בעלים של, כאילו הוא שותף מנהל באחת מחברות עורכי דין שמנפיקות את הכי הרבה חברות בבורסה, בבורסה האמריקאית. ואף אחד מאיתנו לא מהנדס, ואבא שלי, כשהלכתי לנהל חברת הנדסה, דברן רביב, אז הוא היה בהי. אחר כך שלחתי לקידום, הוא אמר לי, למה את הולכת לחברה של מורים? אמרתי, לא, אתה יודע, בסוף ניהול זה ניהול זה ניהול.
כן. אבא שלך היה אבי תעשיית החלל הישראלית.
נכון, אבא שלי, אבי רבן, זיכרונו לברכה, זכרו לברכה.
כן.
היום אני יכולה להגיד נרצח, פעם לא יכולתי להגיד את זה, אבל הוא נרצח במאומות...
שומר חומות.
שומר, לפני שומר חומות, כן, הוא היה בחופשה עם אמי במלון האפנדי.
בעכו.
נזרק בקבוק תבירה, הוא נפצע, שכב חודש ונפטר. אבל כן, הוא, אבא שלי לא ידענו עליו הרבה שנים מה הוא עושה, הוא היה שושואיסט.
זכה בפרס ביטחון ישראל.
זכה בפרס ביטחון ישראל, היה הרבה שנים בצבא, אחרי זה ניהל משהו מאוד מאוד סודי בתעשייה האווירית. בתחום של טילים ולוויינים, ובשנים האחרונות שלו הוא ניהל את, בשנים האחרונות בעולם העבודה הפורמלית, הוא ניהל את סוכנות החלל, הסוכנות חלל של איש אחד קראו לזה. בדיוק הייתי עכשיו בכנס על, על שמו שנוסד פעם בשנה, וסיפרו עליו שהוא נסו פעם לנאסה, והוא לקח איתו איזו חבורה שלמה של אנשים, ואז הוא אמר להם, תקשיב, הפרופסור הזה, בוא אתה תהיה, אנחנו נגיד שאתה ראש חטיבת הטילים של סוכנות החלל הישראלית, ואתה ראש חטיבת הלוויינים, ואתה עתי מנהלת משאבי אנוש, וכן הלאה וכן הלאה וכן הלאה, כי בפגישה עם דן גולדין אי אפשר להגיד שזה סוכנות חלל של בן אדם אחד. כן, הוא זה שהיה אחרי גם על ההטסה של אילן רמון. זהו, ולימים הוא עזב את זה, אבל הוא נשאר חבר בוועדות ביטחוניות.
כן.
ועמית מחקר בבגין סעדת.
והאירוע הזה, היום, היום הנורא הזה שבו, שבו הוא נרצח, מעבר לטרגדיה האישית ולשבר, יש פה גם תחושה של שבר מהאופן שבו, מהאופן שבו זה קרה, שאזרחים אחרים בעיר שקטה, שלווה כביכול, עושים כזה דבר.
נכון, אתה לא תצליח להביא אותי לאמירות רעות עליהם או על אחרים.
כן.
אני מאוד, כמובן יש לי כאב אישי מאוד גדול.
כן.
אבל אני לא, אני לא רוצה להיכנס פה לפוליטיקה.
כן.
אני רק אגיד לך שלאחר המקרה הגיעו לנו הרבה מאוד אנשים מהתקשורת וניסו להלעית אותנו לדבר נגד וכן הלאה, אנחנו אנשים פרטיים, אנחנו לא מדברים על הדברים האלה, והדעות האישיות שלי שמורות לי, אין לי, אני, אין לי שום, אתה לא, אתה צריך להוציא מני התלהמות על הדבר הזה.
כן.
ממש לא, ואני לא רוצה להגיע לדעות הפוליטיות שלי, כי זה לא המקום לדבר עליהן, אבל ממש לא. זאת, אגב, זו הסיבה, אחת הסיבות שלקח לי הרבה מאוד שנים, הרבה מאוד חודשים, לעבור ולהגיד, הוא נפגע לנרצח, כי הוא באמת נרצח.
כן.
אבל אני לא מעוניינת לדבר על הדברים האלה.
תגידי, איזה מין בית זה היה שבו גדלת?
אז תמיד מדברים על אבא שלי, אבל יש לי, אגב, ניהול, אז יש לי אמא שהייתה מנהלת, בתחום ה-IT אגב,
כן.
הייתה ראש ענף יישומים בנקאים בבנק לאומי, מאוד גבוה בהיררכיה,
כן.
מנהלת בכל רמה חבריה, ואבא שלי גם שני אנשים אינטלקטואלים, שהיינו שואלים שאלה, אז היו פותחים אנציקלופדיה ומכריחים אותנו לקרוא. הרבה מאוד הון תרבותי והרבה מאוד צניעות במשפחה. יש הרבה מאוד חברים של אבא שלי שכשהוא נפטר, לא ידעו את כל ההיסטוריה שלו. ואנחנו מנסים להישאר בעולם הזה. אמא שלי היום תיבדל לחיים ארוכים, חי חיים מלאים של אינטלקט. בית של, אתה יודע, צופים, בית ספר. איפה גדלתם? גדלנו באזור קריית אונו, קריית קרניצי.
כמה מתוך ההצלחה שלך נובעת מהדחיפה שלהם, החינוך, הסקרנות אולי שהם עוררו בך ובאחים שלך?
אני חושבת שאדם הוא יציר נוף מולדתו וביתו ומשפחתו.
כן.
אבא שלי היה ניצול שואה, שעלה לארץ, קפץ כיתות, שרת בצבא הרבה מאוד שנים. אמא שלי ירושלמית גאה, שגדלה בירושלים ונולדה בירושלים. ציונים, זה מילת גנאי היום, אבל לא. לא, אוקיי. ציונים, וחונכנו לאור הדבר הזה, עם הרבה מאוד היסטוריה, הרבה מאוד טיולים בארץ.
תגידי, דיברת על הפמיניזם שלך, כמה מתוך, יש לך את כל הפוטנציאל, תלכי, תממשי, גם הגיע משם?
אני חושבת שבדור של ההורים שלי לא דיברו על פמיניזם. אגב, כשהתחתנתי ושרציתי לשמור על שם נורא, אז אבא שלי ממש, כאילו, נלחץ מזה, אמר לי, מה, כאילו, מה דורי יגיד? אמרתי לו, מה זאת אומרת? אז לא קראו לזה פמיניזם, אבל כן, אמא שלי הייתה אשת קריירה, וגידלה אותנו כאשת קריירה, שנותת לנו את תשומת הלב הזה, וכן, ובואי תלכי ותממשי את עצמך.
ומה מתוך מה שקיבלת בבית את מיישמת היום?
אני חושבת שאתה קשה מאוד, בפרספקטיבה של הרבה שנים, להגיד מה שייך לבית ומה לא, אבל אין ספק שהבסיס הוא בסיס מאוד משמעותי. אגב, אני רואה את זה גם אצל הבנות שלי, שהן כבר ילדות גדולות. ואתה רואה שיש משהו בבסיס של מה שאתה מקבל בבית, נותן לך הרבה מאוד להמשך. אגב, לחיוב ולשלילה, יש אנשים שמה שהם קיבלו בבית יצר אצלה מה שנקרא ריאקציה לאקציה, במקרה שלי זה לא.
כן.
אבל אין ספק שהבסיס הוא בסיס מאוד רחב.
אני מניח שבתחילת הקריירה שלך, כמובן אמא שלך, אין לי ספק שהייתה השראה עבורך בתור מי שהגיע לתפקידים אחרים. לא היו הרבה נשים בתפקידים אחרים. את רואה איזשהו שינוי? את רואה גם בזה שאת, לא יודע, אולי עושה מנטורינג לעובדות שעובדות איתך? את רואה שינוי מגמה אולי אפילו באופן שבו נשים שנכנסות לשוק העבודה, פתאום יש להן מודלים לחיקוי שאולי לך לא היו?
אני חושבת שיש היום יותר. אגב, אני מלווה בהתנדבות הרבה מאוד שנים את תוכניות הפרו-וומן באוניברסיטאות, ואני הולכת ומדברת עם סטודנטיות לתואר ראשון ושני, כמעט בכל האוניברסיטאות בארץ. אני חושבת שיש שינוי, הוא לא מספק. אני חושבת שעדיין החברה הישראלית, אני לא רוצה לדבר על הדברים שקורים היום, אבל החברה הישראלית היא עדיין מאוד, יש אזורים מאוד מיזוגנים. אני יודעת שאנחנו באורקל עובדים על כל הנושא הזה של דייברסיטי. אני יכולה להגיד לך שאנחנו יסדנו בשנה האחרונה, יש לנו מה שנקרא COO Women Circle, שזה תוכנית לנשים בתוך זה שאני מובילה. מאז שאני באורקל, אני ביקשתי שבכל פאנל של רעיונות עבודה בפאנל, תמיד תהיה אישה, כדי שלא תגייס את הדומים לך, ועשינו גם סדנאות של איך אתה בעצם הופך להיות יותר פתוח גם למי שאינו דומה לך. אגב, לא רק על נשים, אלא אנחנו יכולים לדבר על דייברסיטי.
מה, חרדים, אתיופים, ערבים?
כן, 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 בהחלט. כל גווני החברה הישראלית. ואני חושבת שבעיקרון זה קצת יותר קל, אבל אני חושבת שעוד יש לנו דרך כל כך ארוכה לעשות, ועדיין מתפלים על זה שנשים מגיעות לעמדות כאלה וכאלה, וגם, אתה יודע, יש, אם את בהיריון, אז כנראה שלא ניקח אותך לעבודה, ומרשים לעצמם, אנשים מרשים לעצמם לשאול כל מיני שאלות כאלה.
עדיין.
שהן מזעזעות אותי.
אז בואו נסתכל קדימה. מה אתם מתכננים לאורקל בשנים הקרובות?
לגדול מאוד בתחום הענן, מאוד. להביא ללקוחות שלנו את התפיסה שאנחנו השותפים שלהם, ולשים פוטפרינט הרבה יותר גדול, גם בישראל וגם בעולם. ואני חושבת שאנחנו רואים את זה קורה כבר, ואתה יודע, השמיים הם הגבול, באמת, זאת חברה מדהימה, אחת החברות שאני באמת מאוד מאוד נהנית לעבוד בה. מצד אחד היא מאוד היררכית, מצד השני היא מאוד מאוד שטוחה. ספרה כץ, המנכ"לית, מכיוון שישראל היא כל כך חשובה לה. אגב, החברה הגלובלית הכי ציונית שקיימת, היא אומרת בריש גלי, כשאנחנו מסתכלים על אורקל, אז מבחינתנו USA is first, Israel is second, and ואז יש לנו את הרסט. זאת אומרת, היא ממש...
מדהים.
כן. ולכן אני צופה שאורקל, יהיה לנו פה עוד יותר ויותר השקעות, יותר ויותר שותפויות.
אתם גם רוכשים חברות?
כן, אורקל רוכשת, רכשה למעלה מ-150 חברות.
ובישראל?
גם חברות ישראליות. יש לנו המרכז פיתוח שם בבאר שבע, זה כתוצאה מרכישה, יש לנו גם בפתח תקווה. כן, יש הרבה חברות ישראליות שווה לך לשמור איתי על קשר.
אוקיי. יעל הרבן, המון המון תודה.
תודה, אביב.
ועד כאן.
תודה רבה.
ועד כאן 30 דקות או פחות. אנחנו מוזמינים בספוטיפיי, בכלכליסט, בכל מקום שאתם מאזינים בו לפודקאסטים. אהבתם את הפרק הזה, תחפשו פרקים באמת מוקדמים של הפודקאסט שלנו עם דוקטור מיכל וקרת וולקין, שהיא חברה של יעל, לא ידעתי את זה, אבל היא ככה הזכירה לי על השנים של מיכל בבטר פלייס ועוד כל מיני דברים. ותמשיכו להאזין לנו. אנחנו נהיה כאן עם עוד פרק גם בשבוע הבא. עד כאן. ביי ביי.